טוב, בוקר טוב, חנוכה שמח. למדנו אתמול את המשנה הראשונה בפרק השלישי, וראינו הדין הראשון הוא החידוש שמתענים לא רק על הגשמים, אלא מתענים גם על צרות ופורענויות אחרות. הפורענויות הראשונות שבמשנה קשורות גם הן לגמים, ומה שהסבירה המשנה שזה לא עצירת גשמים במובנה הרגיל, שמתחיל החורף אבל עדיין לא יורד גשם, אלא אירוע אחר שקשור לגשמים. אז זה אומרת הגמרא, דף י"ט עמוד א', אנחנו בגמרא אחרי המשנה, סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה. משמע שכל התעניות שדיברנו עד עכשיו הם כבר ברביעה הראשונה. מה זה רביעה ראשונה? רביעה ראשונה זה ממש ממש תחילת החורף, המועד שבו אמור לרדת היורה. שואלת הגמרא רק על הביטוי הזה, רביעה ראשונה, אומינו רביעה ראשונה ושנייה לשאול, רק שלישית להתענות. כלומר, אם לא ירד גשם עד התאריכים של הרביעה הראשונה, ג' חשבן, ז' חשבן, ז' חשבן, אז עוד לא מתענים, כאילו, לוקח לחורף זמן להתחיל. ואם כן, רביעה ראשונה ושנייה לשאול, רק בשלישית להתענות. אמר רב יהודה, כן, כן, ודאי, זאת הכוונה, אחי כאמר, סדר תעניות האמור היא מתי? בזמן שיצאה הרביעה הראשונה ושנייה ושלישית ולא ירדו גשמים. ברור שזאת הכוונה כמו שכבר ראינו. אבל ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא צמחו, אינם יצמחו וחזרו ונשתנו, מתריעין עליהן מיד. כמובן, זאת הכוונה שרביעה ראשונה, שנייה ושלישית זה כללית הזמן שבו הגשם אמור להתחיל, וכל התעניות שעליהן דיברנו זה על עיכוב בגשמים, כאשר העונה התחילה. חשבן, אבל אז פתאום קרה איזה משהו דרמטי שהצמחים לא צומחים וכולי וכולי, שאלה הפורענויות החריגות שראינו במשנה, על זה אמרנו שאכן מתענים מיד. אמר רב נחמן, דווקא נשתנו, אבל יבשו לא. כלומר, אם הצמחים נשתנו מגידולם, על זה מדברת המשנה, אבל אם הם יתייבשו, אז לא. כלומר, על זה לא מטריעים. אומרת הגמרא פשיטה, נשתנו תנן, לא אמרנו יבשו. אומרת הגמרא, לא צריכה דאקום, מה עוד אתי מעקנתא מילתא היא, כמשמעלן. ורש"י כאן, ושאר המפרשים בעקבותיו, מביאים שני פירושים הפוכים. לפי הפירוש השני ברש"י, אם הצמחים נתייבשו, למה לא מתריעים על זה? כי זה לא נורא. זה לא נורא. אז ראיתי, יש במהדורה של הרב שטיינזץ, יש הערות שקשורות לריאליה התלמודית, אז הוא מסביר שמה שיש התייבשות חלקית, ולפעמים קורה שצמח מתייבש באופן חלקי, אבל אחר כך הוא משקם את עצמו, וזה הפירוש השני ברש"י. כלומר, שזה לא כל כך נורא, ולכן לא מתענים על זה. ועל זה אומרת הגמרא, מה עוד את אימא הקנת מילתאי, אולי בכל זאת ההתייבשות הזאת היא כן חמורה, היא כן בעייתית, היא כן פוגעת בעצמכם, צריך להתענות עליה, כמה שמלן שלא. זה הפירוש השני ברש"י. אבל רוב הראשונים הלכו עם הפירוש הראשון ברש"י. הפירוש הראשון ברש"י אומר, לא דווקא נשתנו ואז מתריעים עליהם, אבל אם הם נתייבשו לא מתריעים עליהם, משום שזה אבוד. משום שזו תפילת שווא, אומר רש"י. אם הצמחים יתייבשו, על מה אתה מתפלל? מה אתה מתפלל? שיהיה להם תחיית המתים? אם הם כבר יתייבשו, אז הם לא יכולים לחזור ולחיות. ואז זה אומרת הגמרא, לא צריך הדאקון, כלומר, אז אולי בכל זאת יש תקווה לאחריתך, אולי בכל זאת זה התייבשות כזאת שהם עוד יכולים להשתקם ממנה, כמה שמלן שלא. ולכן לא מתפללים על זה. ובאמת, הראשונים כאן מצטטים את הירושלמי, שהירושלמי אומר, אין מתפללים על מעשה ניסי. וזו תובנה מאוד חשובה, והיא מאוד חשובה בתחילת הפרק הזה, שכמו שהזכרתי, נקרא פירקא דחסידאי, ויהיו בו לא מעט מעשי ניסים, אחד מהם אנחנו נפגוש אותו כבר היום, סיפור מאוד מאוד ידוע ומפורסם. ואם כן, למרות זאת שיש מעשי ניסים, והדבר הזה קיים, אנחנו מאמינים שיכולים להיות ניסים. יש הלכה מאוד מעניינת בהלכות חנוכה, שמי ששכח על הניסים בברכת המזון, כמובן לא חוזר, אבל צריך להשלים ולומר, הרחמה נו יעשה לנו ניסים, כשם שעשה לאבותינו בימים מהזמן הזה, באמת ידיעו בן יוחנן וכו' וכו'. יש דיון גדול באחרונים, האם הנוסח הזה הוא נוסח מתוקן? האם הנוסח הזה שאתה ממש מבקש, הרחמה נו יעשה לנו ניסים, אנחנו מבקשים ניסים? וכאן מפורש בירושלמי ובכל הראשונים שמצטטים, וזה הפירוש הראשון ברש"י, שעל ניסים לא מתפללים. אם התבואה התייבשה באופן כזה, זה אבוד. זה אבוד. אני חושב שזו תובנה מאוד חשובה, אנחנו ודאי מתפללים וודאי מאמינים שהכל מת השם יתברך, אבל לא מתפללים על משהו שהוא הפוך מדרך הטבע. כאמור, ראשונים ואחרונים כאן בסוגיה שלנו מפלפלים בנקודה הזאת עצמה. למדנו לא כל כך מזמן בפרשת ויצא, אם אתם זוכרים, רש"י מביא את תפילתה של לאה, שאמרה שאם יש לי עכשיו בן, אז לא תהיה אחותי כאחת השפחות, ואז התפללה וזה הפך להיות מבן לבת וכולי. יש לדון בנושא הזה, האם מותר להתפלל מהקדוש ברוך הוא לא רק על דברים בדרך הטבע, אלא גם על דברים שהם ממש נגד דרך הטבע. וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם, הרי זו מכת בצורת. אומרת הגמרא, מה היא מכת בצורת? מה פירוש המילה מכה? זה בצורת. אם אין גשם, אז זה בצורת. אמר רב יהודה, אמר רב, מכה המביאה לידי בצורת. כלומר, עצירת הגשם הזאת היא מכה, וסוף דבר שתבוא לידי בצורת. ומה שעולה, וזה המשפט הבא בגמרא, שהמונח בצורת הוא מונח כללי, לא רק למחסור במים, זה שלא יורדים גשמים, אלא בצורת זה איזשהו משבר כלכלי יותר חריף. משבר כלכלי בדגש על מחסור במזון. בסדר? אז בצורת זה לא רק המים, אלא בצורת זה בכלל שאין אוכל. וזה המשמעות שזאת מכה המביאה לידי בצורת. אמר רב נחמן, נהרה הנהרה בצורת, מדינתה המדינתה קפנה. כלומר, קודם כל מה שרוצה רב נחמן לומר, ובזה המפרשים מסכימים, שיש כאן שתי רמות. יש מה שנקרא בצורת, שזה כבר חמור וכבר על זה צריך להתענות, אבל יש משהו עוד יותר חמור מבצורת וזה רעב. ברור שרעב זה משהו יותר חמור מבצורת. אז מה זה נהרה הנהרה מדינתה המדינתה? גם כאן שני פירושים ברש"י. הפירוש הראשון מדבר על המזון, כמו שהזכרנו. נהרה, נהרה, הכוונה, אין אוכל. נגמר האוכל, אבל יש נהר שעובר, כמו שהיה תמיד, שנהר היה ציר התחבורה המרכזי, ואפשר לשנע המזון מעיר אחת לעיר אחרת. זה המשמעות של נהרה, הנהרה. כלומר, זו בצורת, אבל אפשר להביא מעיר אחרת. מה זה מדינתה, המדינתה? שבכל המדינה אין אוכל. שעכשיו אתה כבר, אתה תלוי בחסדיה של מדינה אחרת, שמשמה ישנעו לך מזון, וזה כבר הרבה יותר חמור, זה כבר כף. זה הפירוש הראשון ברש"י. פירוש השני ברש"י חוזר, עוד פעם, לא לאוכל, אלא מקורות המים. נהרה, נהרה, הכוונה שכאן התייבשו כל המים, אי אפשר להשקות את השדות, אבל אפשר לנסות למשוך מים ממקומות אחרים. מדינת המדינת, הכוונה שכל המים פה נגמרו, ואז צריך להביא מים ממרחקים, וזה כמובן הרבה יותר מסובך. ועל זה, בהקשר להבחנה הזאת בין בצורת לבין רעב, שהרעב כמובן חמור מן הבצורת, מאירה הגמרה עוד הערה כלכלית ואומרת, ואמר רבי חנינה, שאה בסלע ושכיחה בצורתה. מה זאת אומרת שאה בסלע? איך קוראים לזה בעברית המודרני? אינפלציה. מה זאת אומרת אינפלציה? עליית מחירים מאוד גבוהה. כלומר, שאה, אנחנו יודעים בכל מקום, כמו שהגמרה מיד תגיד, בדרך כלל המחיר הנורמלי של תבועה זה 4 סאין בסלע, אם המחיר של שאה אחת הוא סלע, כן, היום מדובר המון על יוקר המחייה, על עליית מחירים, על התייקרויות, שאה בסלע זה כבר נחשב בצורת, כלומר זה כבר דבר חמור. שאה בסלע הוא שכיחה בצורתה, 4 ולא שכיחה קפנה. כלומר יש מצב שבו העניינים כל כך חמורים, שזה לא, זה לא אינפלציה, זה לא שהמחיר גבוה, אלא שהמדפים בסופר ריקים. בסדר? וזה, זה, קורים דברים כאלה. היה אפילו סביב הקורונה, אם אתם זוכרים, בתחילת הקורונה, עניינים עם ביצים ועם כל מיני דברים כאלה, זה לא שהמחיר עלה, זה לא שהעלו את המחיר, אלא פשוט אין. אין. אומרת הגמרא, זה כבר קפנה. זה כבר רעב, זה יותר חמור. כלומר, אינפלציה זה דבר בעייתי מאוד, שהמחירים כל כך גבוהים. אבל אם המדפים ריקים, זה כבר ממש בגדר של רעב. אמר רבי יוחנן, לא שנו, כלומר בהמשך, רוב המפרשים מבינים שרבי יוחנן פשוט ממשיך את דברי רבי חנינה, אמר רבי יוחנן לא שנו אלא בזמן שהמעות בזול ופירות ביוקר. שוב, פירות ביוקר הכוונה שהמחירים מאוד עלו, אבל מעות ביוקר ופירות בזול, כלומר, המחיר לא עלה. 4 סאים אתה יכול לקבל בסלע, כלומר הפירות בזול, אבל מה זאת אומרת שהמעות ביוקר? שאין מעות, שאין לאנשים כסף. כלומר, תלך לשווקים ותראה שהמחיר לא עלה, אבל אפילו את המחיר הנורמלי הזה, המחיר המפוקח לצרכן, אבל אין לי לשלם את זה. אבל מעות ביוקר ופירות בזול, מטרים עליה מיד, אמר רבי יוחנן, נהירנה, אני זוכר, כדהב וקיים 4 סאין בסלע. שוב, 4 סאין בסלע זה מחיר נורמטיבי, זה לא יקר. והבו נפישי נפיחן כפן בטבריה, ממש היו אנשים רעבים ברחובות טבריה, מדלית איסה. כלומר, אפילו את הפרוטה הזאת לא היה להם. עכשיו אפשר להבין, בוא נגיד ככה, עוד פעם, ההבנה שלי בכלכלה היא מצומצמת עד מאוד, אבל בעצם מה שקורה, קרה במאה ה-20, לא פעם ולא פעמיים, כאשר האינפלציה עולה, 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 אז מה עושים? אז מדפיסים עוד, מאוד, עוד ועוד ועוד כסף, ואז הכסף מאבד מערכו, בסדר? עכשיו, אבל אני חושב שבכלכלה שלהם זה לא קורה, אי אפשר להדפיס עוד ועוד ועוד כסף, כי הכסף זה המתכות, ולכן פשוט אין כסף, המחיר לא עלה, אבל אין כסף. עכשיו תראו, כל ניסיון להשליך מהכלכלה שלהם על כלכלה שאנחנו מכירים, זה נושא מורכב, כמו שאמרתי, כלכלה זה מקצוע שלם, שאני לא למדתי אותו מעולם, אבל זה בהחלט נושא מורכב להשליך בין המשבר הכלכלי, כמו שהגמרא מתארת אותו כאן, לבין דברים שאנחנו מכירים בכלכלה מודרנית, ועדיין אני חושב שאת הכיוון הכללי אנחנו מצליחים להבין. שיש מצב שבו המחירים עולים, זה ודאי כולנו מבינים, אבל יש לפעמים שהמשבר הכלכלי הוא עוד יותר עמוק, וזה לא קשור רק לעליית מחירים, אלא זה או שאין כסף, או שאין תוצרת, כשהמדפים ריקים, כמו שתיארנו מקודם. גם הריטב"א כאן מאוד מתלבט בהבנה של הסוגיה, והריטב"א מצטט מנהג שהוא מאוד מגנה אותו, וכותב שזה מנהג שצריך לבטל אותו, וזה שהיו מתפללים בשבת, מזה שהגמרא אמרה שעל משבר כלכלי מתריעין מיד, אז הריטב"א מתאר מנהג, שכנראה היה נהוג באותן קהילות, שבשבת היו עוצרים את התפילה, ומתפללים וזועקים, הלשון בריטב"א היא על המיסים. כלומר שכנראה היו מתפללים בשבת, הם הבינו מהגמרא כאן, שפגיעה כלכלית, פגיעה בכיס, פגיעה חמורה, ודאי צריך להתפלל עליה. והריטב"א אומר שזה מנהג מגונה ופסול וצריך להפסיק אותו, כי לא כל פעם שהשלטונות העלו מיסים, כן, אתם מכירים את המנהג של, שיש אנשים שמרעישים בסוף מגילת אסתר, שקוראים ויעשה המלך אחשוורוש מס, זה מעין מה שהריטב"א שם אומר. אבל הריטב"א אומר, בסדר, אז מי שעושה את זה בצחוק, בפורים, מצוין. אבל מי שבשבת מתפלל על זה, זה כבר הריטב"א אומר שזה מנהג לא נכון, אז תראו שם את הגינוי של הריטב"א למנהג הזה. ירדו לצמחים אבל לא ירדו לאילן, שוב הגשמים יורדים אבל לא כסדרם ולא כתקנן, אומרת הגמרא, משלמה אם ירדו לצמחים ולא לאילן, משכחת לדעת עניך, כלומר שיש מעט גשם, לצמחים זה מספיק, לאילנו זה לא מספיק, ולא עת הרזיה, ולא הגיע מטר קשה, חזק, לאילן ולא לצמחים, להפך, דעת ירזיה שיש מטר חזק מאוד ואז הוא משקה את האילנות, אבל לא עת עניך ואז זה פחות טוב לצמחים, לזה ולזה אבל לא לבורות ולא לשיחין ומערות, משכחת לדעת ירזיה וניך, כלומר גם מטר עוצמתי וגם מטר יותר רגוע, זה טוב לאילנות, זה טוב לצמחים, מיוטוב הלא עתיה, כדי למלא את הבורות, כדי שהכינרת תתמלא, צריך פשוט הרבה. לא משנה רז ינייך, אבל לא מספיק יום גשם אחד או שניים, צריך חורף יותר גשום. אלא שואלת הגמרא, הדתניא, ירדו לבורות לשכין ולמערות, אבל לא לזה ולזה, איך היא משכחת? איך יכול להיות שהבורות והשכין והמערות התמלאו, אבל בכל זאת לחקלאות זה לא טוב? נו, אז תענו אתם. יכול להיות או לא יכול להיות? מה? איך זה יכול להיות? יפה מאוד. דעתיה אומרת הגמרא בשפיחותה, מה שאנחנו קוראים איזשהו שבר ענן. כלומר, בבת אחת הייתה כמות עצומה של גשם, ברור שלשדות זה לא טוב, הפוך, מה זה עושה לשדות? זה הורס אותם, זה מציף אותם. אז מקורות המים באמת יכולים להתמלאות ממין הצפות כאלה, ממין שטפונות כאלה, אבל לצמחים זה לא טוב. תנו רבנן. מטריעין על האילנות בפרוס הפסח, כי שוב בפרוס הפסח, לפני הפסח החורף כבר מסתיים ולא ירד מספיק, אבל מה הדגש בפרוס הפסח? אבל אחרי הפסח, כמו שכבר למדנו כמה פעמים, הגשמים הם סימן כללה. אין יותר מה לעשות עם הגשמים, נסתיימה העונה החקלאית, עוד מעט מגיע הקיץ. ולכן עד הפסח עוד מטריעין על זה שלא ירד גשם לאילנות, אבל לא אחרי הפסח. לעומת זאת אומרת הברייתא, על בורות שהכינו מערות, אפילו בפרוס אחד, מה זה החג בדרך כלל? סוכות, זה אומר שמתפללים לגשם כל הקיץ, איך יכול להיות אבל גשמים בקיץ סימן כללה? תשובה, גשמים בקיץ סימן כללה למה? לשדות, לחקלאות, אבל בורות שכינו מערות זה המים לשימוש, זה המים לשתייה, זה המים לרחיצה, ועל זה מתריעים וזה החידוש אפילו בפרוס החג, ובאמת על זה ממשיכה הברייתא ואומרת, ועל כולם, אם אין להם מים לשתות, מתריעים עליהם מיד, וזהו מיד שלהם שני וחמישי ושני. כלומר, כאשר נגמרו המים לשתייה, לא עושים חשבונות של קיץ חורף, חקלאות, לא חקלאות, זריעה, לא, אין מים לשתייה. וזה עד פרוס אחד. זה פשט הגמרא, כך הבינו רוב הראשונים. הראשונים גם מצטטים אבל מן הירושלמי כאן, שהוציא את הדברים מפשוטם, לאור התפוצה שבאמת גשמים בקיץ הם סימן כללה, ולכן הציעו כאן לומר שהחג זה לא סוכות אלא שבועות. כלומר, ממש לבוא בחודש תמוז, בחודש אב ולבקש גשם, זה לגמרי סימן כללה. אם מקורות המים לא יתמלאו עד שבועות, פה אפשר לבקש ולהטריע, כי באמת יש מחסור במים. ועל כולם, אין מטרים מהן, אלא באיפרכיה שלהם. כלומר, דווקא באותו מחוז שסובל מהמחסור במים. נעבור לפורענות אחרת, ואסקרה. אסקרה, לדעת, רוב הדעות זה המחלה שהיום קוראים לה דיפטריה, אולי אתם לא יודעים מה זה, כי באמת ברוך השם החיסונים הדבירו את המחלה הזאת כבר לפני שנים רבות, אבל עד לפני כמה עשרות שנים המחלה הזאת הייתה מחלה מאוד מסוכנת, שבכל מיני מקומות בעולם נפגעו ממנה בעיקר ילדים, בעיקר ילדים היו מתים מהדיפטריה, וזה ממש, זה מוות ייסורים, זה יוצר בצקות שבסופו של דבר מגיעות עד כדי חנק, בדיוק כמו שחזל מתארים את זה, על כל פנים, כאשר התפרצה חלילה מגיפה של אסכרה, אז בזמן שיש בה מיטה, כלומר שההתפרצות היא חמורה ואנשים מתיים מטריעים עליה, בזמן שאין בה מיטה, אין מטריעים עליה. הלאה, הוא מטריעין על הגובי, הרבה כמובן, בכל שהוא. אפילו רואים אחד, כבר צריך להטריע, כי זה מתחיל עם אחד, ואחר כך הוא קורא לכל החברים שלו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף עליך חגב. לפי התנא קמא, חגבים מתעופפים פה כל הזמן. זה עוד לא הרבה. לפי רבי שמעון בן אלעזר, גם חגב יכול להגיע עד כדי מכת הרבה. ולסיום העניין הזה, תנו רבנן, מטריעים על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות, על השכין ועל המערות, אפילו בשביעי. כלומר, אם לא יורד גשם, והחקלאים נאנקים בשנת שמיטה, כל הכבוד. כל הכבוד, בהצלחה, שנת שמיטה, גם ככה אף אחד לא עובד, אבל גם בשנת שמיטה צריך לשתות. צריך לשתות, צריך מים לשתייה, ולכן על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות שכינו מהרות אפילו בשביעית, רבי שמעון גם יהיה לא מהר, אף על אילנות בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעניים, כלומר, נכון שהבעל הבית לא מגדל את האילנות ולא עובד בקרקע, אבל מה שיוצא מן האילן, אנחנו לא רוצים שהאילן יהיה, שהאילן ימות בשנת השמיטה, אנחנו רוצים ש... והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, חאו, לעבדך, לעמתך, לסחירך, לבמתך, לחיה אשר בארצך, אנחנו לא רוצים שהאילנות יהפכו לשממה. ולכן הדת רבי שמעון בן גמליאל, מטריעין על האילנות בשמיטה, מפני שיש בהן פרנסה לעני. תניא אידך, מטריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות על השכין ומערות אפילו בשביעית, רבי שמעון בן גמליאל אומר אף על האילנות, ומטריעין על הספיחין בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעני. ההבדל בין הברייתות, שבברייתא השנייה מטריעים גם על הספיחים, אמנם חז"ל אסרו על הספיחים, והראשונים קצת מתלבטים, אז מה בין שתי הברייתות, האם הברייתא השנייה לגמרי לא מקבלת את איסור ספיחים, ואומרת שלעניים מותר לצאת אל השדות וללקוט את הגדל מאליו, או שגם הברייתא השנייה מכירה בזה שיש איסור ספיחים, אבל יש כל מיני מגבלות באיסור ספיחים, ויש דברים שאינם אסורים משום ספיחים, גידולים מסוימים שאין בהם איסור ספיחים, ועל זה מדברת הברייתא השנייה. ושוב רק הערה ממש נפלאה מן הירושלמי, הירושלמי אומר שמטריעין בשביעית על הכל מפני עוברי עבירה. כלומר אומר הירושלמי מה לעשות, יש כאלה שכן עובדים בשמיטה, וגם בשבילה מטריעין, וזה פירוש מאוד מקורי, הירושלמי מתלבט, האם מטריעין בשביל נוכרים, שהם יכולים לעבוד בשביעית, או שמטריעין אפילו בשביל עוברי עבירה. ועכשיו אנחנו עוברים לברייתא אחרת, ברייתא ש... הפירוש שלה, הראשונים מאוד מאוד מקצרים בפירוש שלה, אין כאן דבר ברור, אני רוצה להציע מהלך אחד, אבל אתמול בערב ראיתי לפחות מקור אחד שהוא בדיוק הפוך מאותו מהלך. תניא, אמר רבי אלעזר בן פרת, מיום שחרב בית המקדש, נעשו גשמים צימוקים לעולם. יש שנה שגשמיה מרובים, ויש שנה שגשמיה מועטים. יש שנה שגשמיה יורדים בזמנה, ויש שנה שאין גשמיה יורדים בזמנה. שנה שגשמיה יורדים בזמנה למה הוא דומה? לעבד שנתן לו רבו פרנסתו באחד בשבת, כלומר שילם לו את המשכורת בזמן, בראשון בחודש, נמצא טיסה נפת כתקנה, ונאכלת כתקנה, קיבלת המשכורת בזמן, יכולת לקנות מזה את כל מה שאתה צריך, והכל בסדר. שנה שאין גשמיה יורדים בזמנה למה הוא דומה? לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בערב שבת, כלומר ברגע האחרון, ואז מהר 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 צריך לקנות הכל, נמצא טיסה נפת שלא כתקנה, ונאכלת שלא כתקנה. שנה שגשמיה מרובים למה הוא דומה? לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בבת אחת. מה נתן לו את כל הכמות שהוא צריך לשלם לו, הוא לא נותן לו, לא דוחה לו את זה בתשלומים, אלא משלם לו בבת אחת. נמצאו רחיים תוכנות מן הקור, מה שתוכנות מן הקו, ונמצאת עיסה אוכלת מן הקור, כמו אוכלת מן הקו. כלומר, כל פעם שתוכנים את החיטים ברחיים, יש פחת. יש פחת שנשאר ברחיים. כל פעם שלשים את העיסה, יש פחת שנדבק לקערה. ולכן, אם אתה תוכן את כל הכמות בבת אחת, אז אתה צריך במרכאות לשלם את הפחת הזה פעם אחת. אם כל פעם אתה מקבל קצת ותוכן קצת, אז כל תחינה ברחיים, אתה כאילו משלם עליה אגרה, אתה משלם עליה את אותו פחת, או כל אישה בקערה, יש לך איזשהו פחת, ובעצם נמצא שאתה מפסיד. ולכן, אם הגשמים יורעים גשמי המרובים, אז כאילו נתן לו את כל פרנסתו בבת אחת, ואז היה צריך לשלם את הפחת רק פעם אחת. לעומת זאת, שנה שגשמי המועטים למה הוא דומה, לעבד שנתן לו רבו פרנסתו מעט מעט, נמצאו רחיים, מה שתוכנות מן הקור, תוכנות מן הקו, נמצאת עיסה כמה שאוכלת מן הקור, אוכלת מן הקו. דבר אחר, בזמן שגשמיה מרובים למה הוא דומה, לאדם שמגבל את הטיט, אם יש לו מים רבים, אז המים אינם קלים, וממילא הטיט מגובל יפה. אם יש לו מים מועטים, מים קלים, והטיט אינו מתגבל יפה. טוב, אז יש כאן כמה משלים שמאוד מובנים כשלעצמם, ומהי הנקודה שלא מוסברת בברייתא הזו? הנקודה שלא מוסברת זה מה בין הכותרת לבין הפירוט. את הפירוט בברייתא הבנו, שיש שנה שגשמיה מרובים, ויש שנה שגשמיה מועטים. יש שנה שגשמיה בזמנה, ויש שנה שגשמיה אין בזמנה, מי תפתחו את האתר השירות המטאורולוגי, ותראו שיש סקירה של כל כמויות הגשמים במאה השנים האחרונות, באמת יש שנה יותר טובה, יש שנה פחות טובה, יש ממוצע רב שנתי, זה מה שהברייתא אומרת. אז איך זה קשור לכותרת של הברייתא, מיום שחרב בית המקדש, נעשו גשמים צימוקים לעולם. רש"י כאן מסביר, מה זאת אומרת גשמים צימוקים לעולם? גשמים מועטים, מה פירוש המילה צימוקים? משהו שהוא מצומק. זה מעט, מעט גשמים. ממילא נשאלת השאלה, אז אם יום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקים לעולם, אז איך יכול להיות שיש שנים של גשמים מרובים? איך זה שיכול להיות שיש שנים של גשמים בזמנם? הרי אמרת שמיום שחרב בית המקדש נעשו צימוקים לעולם. אז אתה אומר שגם השנים הטובות הן לא טובות כמו שהיו. אוקיי, אפשר, אפשר. אם אתם רואים במסורת השסקן, וזה אני אומר הצלות שלי, שעד אתמול בערב לא טרחתי לבדוק את זה, גם הפעמים הקודמות שלמדתי תענית, אתם רואים, הוא שולח לארוך, עיין ארוך ערך סק מיון. והארוך גרס פה אחרת, הוא לא אמר שנעשו גשמים צימוקים לעולם, אלא הוא טוען שזה ממש שיבוש הדפוס, אלא נעשו גשמים סימוקים לעולם, או סיק מיון לעולם, ואומר הארוך, פירוש, נעשו גשמים סימוקים לעולם, פירוש מבדרין ומבחינין, עם הדור זכאי ועם חייו, קודם שיחרב בית המקדש בלשון של זהורית, ובדברים הרבה. כלומר, כאשר בית המקדש קיים, מה הברומטר? מה קובע את טיב היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? בית המקדש, לשון של זהורית, עבודת יום הכיפורים. כאשר המקדש חרב, נעשו הגשמים, הברומטר ליחסים. אם יש הרבה גשמים, סימן שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. אם יש מעט גשמים, אז ההפך. כך מסביר הארוך. ואז זה מתאים מאוד להמשך הברייתא. באמת, יש שנה של גשמי המרובים, ואז אתה יודע שהאדון נתן לעבד את פרנסתו בעין יפה, ויש גשמים מועטים, וזה להפך. אז כך באמת מסביר הארוך. אני פעם חשבתי, בדיוק הפוך, אבל אני אומר, זה היה לפני שראיתי את הארוך. זה להסביר בדיוק ההפך. כלומר, מה זאת אומרת נעשו גשמים צימוקים לעולם? אני הצעתי להסביר את זה, וככה גם כתבתי פעם ב-VBM, לאור גמרא בבבא בתרא בדף כ"ה, שמאוד מאוד מזכירה את הגמרא שלנו, שאומרת, מיום שחרב בית המקדש, אין גשמים יורדים מאוצר הטוב. כך אומרת הגמרא. לא הבנתי, אז מאיפה הם יורדים? מאוצר הרע? הגשמים ממשיכים לרדת גם כשחרב בית המקדש. מה זאת אומרת בגמרא בבבא בתרא שאין גשמים יורדים מאוצר הטוב? הכוונה, אני חושב בדיוק הפוך מאיך שהארוך מסביר. דהיינו, כאשר המקדש קיים, אז באמת כל מה שאנחנו לומדים לכל אורך המסכת. אז גשמים מהווים מערת פנים, גשמים הם ביטוי לקשר, לזיקה עם הקדוש ברוך הוא וכן הלאה, זו הדרך. אבל מיום שחרב בית המקדש, הזכרתי מקודם את השירות המטאורולוגי, כאילו, היו ככה, לפעמים ככה. שרירותי, אקראי. עכשיו, הפירוש הזה הוא פירוש מאוד מסוכן, מדוע? משום שהוא כופר בכל מה שאנחנו אומרים פה כבר 20 דף מתחילת המסכת, מהו המסר של מסכת הענית, שאין מקרה. שוב ושוב הזכרנו את הרמב״ם בהלכות העניות פרק א' הלכה א'. כל הרעיון של המסכת זה להילחם בארעיות הזו, להילחם במקריות הזו. ולפי הארוך זה יוצא מצוין. לפי, אם נבין לאור הגמרא בבבא בתרא של גשמים שאינם יורדים מאוצר הטוב, אז יוצא שהגמרא הזאת היא ממש גמרא מהפכנית, שאומרת, עזוב, כל זה שיש באמת הערת פנים, זה הכל שבית המקדש קיים. אחרי שבין בית המקדש קיים, זה מין הרעיות כזו. טוב, אז מורכב, כמו שאמרתי, השאלה הגדולה היא באמת מה בין הכותרת של הברייתא לבין הפירוט שלאחר. יפה, אנחנו נסיים את דברינו להבוקר במעשה, כמו שהבטחתי, הפרק הזה, כל כולו סיפורי הצדיקים, ושוב אני בטוח סיפורים שכולם מכירים, לכן נקרא את זה מהר ונעיר הערה אחת בלבד על המעשה המופלא הזה. אז דיברנו על הצורך במים לא רק לחקלאות, אלא מים גם לבורות שכינו מערות, גם מים לשתייה, וזה כמובן נחוץ כל השנה ולאו דווקא בחור. על זה מספרת הגמרא, תנו רבנן. פעם אחת עלו כל ישראל הרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד. אמר לו, הלווני 12 מעיינות מים לעולי רגלים, ואני אתן לך 12 עינות מים. זאת אומרת, תיתן לי מעיינות שברשותך, ואני אחזיר לך מעיינות מלאים במים. ואם איני נותן לך, הרי אני נותן לך 12 כיכר כסף. רק, אמרתי שאני אעיר משפט אחד, התכוונתי בהמשך, אבל עכשיו רק הערה, לפני ההערה, וזה ברור שכאשר לומדים אגדה, אז צריך לחשוב על המשמעויות, על דברים שמזכירים, ואין ספק שהדבר הזה, כל סיפור נקדימון בן גוריון, מבחינה ספרותית, 12 מעיינות, יפה מאוד, ברור שהרמיזה כאן היא לספר שמות, ושם 12 עיינות מים ו-70 תמרים, וברור שהעניין של 12 מעיינות, אז יש כאלה מבעלי הדרוש שרצו לומר, הנקדימון, בן גוריון, ביקש 12 מעיינות, בזכות 12 שבטי קו וכו' וכו', זה ודאי גם נכון, המספר 12 הוא לא מקרי, אני חושב שברור שהוא מוליך את האגדה הזאת כדי לחפש את אותם 12 עיינות מים ו-70 תמרים. ובכן, אומר נקדימון בן גוריון, אני אחזיר לך את מקורות המים מלאים, דהיינו, אני אוריד גשם, ואם אני לא אוריד גשם, אז אני אפצה אותך בסכומי עתק של 12 כיכר כסף, וקבע לו זמן. כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, בשחרית שלח לו, כלומר שולח לו אגמון, שגר לי מים ומעות שיש לי בידיך, שלח לו, עדיין יש לי זמן כל היום כולו, עדיין יש לי זמן כל היום כולו שלי הוא, כלומר אני עוד לא חייב לך עד הערב. הצהריים שלח לו, שגר לי או מים ומעות שיש לי בידיך, שלח לו, עדיין יש לי שיעוד ביום. במנחה, כלומר אחר הצהריים שלח לו, שגר לי מעות ומים שיש לי בידיך, שלח לו, עדיין יש לי שיעוד ביום. לגלג עליו אותו אדון ואמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו גשמים, נכנס ההגמון לבית המרחץ בשמחה, ועד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ, נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצוב. נתעטף ועמד בתפילה, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. מיד, נתקשרו שמיים באבים, וירדו גשמים, עד שנתמלאו 12 מעיינות מים, והותירו. עד שיצא אדון מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש. שוב, נשים לב לתבנית הספרותית הזאת, בית המרחץ מול בית המקדש, נכנס לבית ונכנס לבית, ובית המרחץ, עכשיו זה לא סתם, מה מיוחד בבית המרחץ? מים, יש לו כל כך הרבה מים שהוא יכול להיכנס לבית המרחץ, וכאילו האימות הזה בין אנשי בית המרחץ ובין אנשי בית המקדש, אנחנו ממש חייבים לסיים, אז לא נאריך יותר מזה. עד שיצא אדון מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש, כשפגעו זה בזה אמר לו, כלומר אומר נקדימון להגמון, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידיך, כלומר המעיינות נתמלו עוד יותר ממה שאתה נתת לי, אתה עוד חייב לי, אמר לו, יודע אני, שלא הריש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך, שהוציא ממך את מעותיי, שכבר שקעה חמה, וגשמים ברשותי ירדו. חזר ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בפילה, ואמר לפניו ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. מיד נתפזרו אהבים וזרחה החמה, ובאותה שעה אמר לו האדון, אילו לא נגדרה חמה, היה לי פתחון פה עליך, שהוציא ממך מעותיי. טענה לא נקדימון שמו, אלא בוני שמו, ולמה נקרא שמו נקדימון? כלומר בוני היה שמו העברי, נקדימון היה שמו הלועזי, ולמה נקרא שמו נקדימון? שנקדרה חמה בעבורו. תנו רבנן, שלושה נקדמה להם חמה בעבורן, משה, יהושע ונקדימון בן גוריון. מי שלמה נקדימון בן גוריון? גמרא, זה מה שסיפרנו עכשיו, שזרחה לו השמש אחרי שהיא שקעה. יהושע נע מקרא, כלומר זה פסוק מפורש, נכתיב כמובן, וידום השמש וירח עמד וכולי. אלא משה מנהלן, אמר רבי אלעזר, את יאכל אחל. כתיב האכל לגבי משה, יום הזה אכל תת פחדך ויראתך, וכתיב האטם לגבי יהושע בפרק ג' אכל גדלך. רבי שמואל בר נחמני אמר, את יתת תת, כתיב אותו, שוב אותו פסוק בדברים, אכל תת פחדך, וכתיב האטם בשירה של יהושע אחרי שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, ביום תת השם את האמורי. רבי יוחנן אמר, רתיה מגוף אי תקרא, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. אימתי רגזו וחלו מפניך, אימתי מצאנו שרגזו וחלו מפני משה רבנו, בשעה שנקדמה לו חמה למשה. למה היה לי חשוב לקרוא את הדברים עד הסוף? משום שאם היינו עוצרים לפני הקטע האחרון על משה, יהושע ונקדימון, אז אפשר להבין שמה קרה שם באירוע עם נקדימון בן גוריון. למה ההגמון אומר לו שגשמים ברשותי ירדו? כי זה מעונן, הוא חושב שכבר הגיע הלילה. ואז נעשה נס, ולא נעשה נס, אלא פשוט נתפזרו האבים, ורואים שעדיין לא היה שקיע, והכל בסדר. כך אפשר להבין. וגם זה קשור לשאלה של נקדמה חמה או נקדרה חמה. מה זאת אומרת נקדרה חמה? לא, שהשמיים היו קודרים, ואז נתפזרו האבים, וראינו שעוד לא היה שקיע, והכל בסדר. כמו שאנחנו מכירים מהגמרא בברכות, שטעו ביום המעונן וחשבו שכבר לילה. אבל הגמרא מדגישה שלא כך. הגמרא אומרת שמה שקרה אצל נקדימון בן גוריון זה כמו משה וכמו יהושע. זה שמש בגבעון דום. השמש כבר שקעה וחזרה לזרוח. למה הדבר הזה כל כך חשוב? אני אמרתי, אנחנו בעצם בסיפור הראשון, במעשה הראשון מפרקא דחסידאי, מעשה נקדימון בן גוריון. כי התפילה השנייה של נקדימון בן גוריון היא התפילה המדהימה. תפילתו הראשונה, אנחנו מבינים מה הוא אומר. לא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבוד עולי הרגלים. בסדר? ומה הוא מתפלל בתפילתו השנייה? הודה שיש לך אהובים בעולמך. נו, ואם יש לך אהובים בעולמך, אז מה? אם יש לך אהובים בעולמך, זה אומר שבאמת יש חוקי טבע. חוקי טבע שהגשם זה רק חלק הקטן ביניהם, חלק הגדול זה באמת שהשמש זורחת בבוקר ושוקעת בלילה. אבל אותם אהובים שבעולמך, אותם אלה שנוהגים במידת החסד, משנים את אותם סדרי בראשית. אז פתחנו היום בזה שלא מתפללים על נס, אבל נקדימון בן גוריון אומר, הודע שיש לך אהובים בעולמך, מידת האהבה, מידת החסד, יכולה להזריח את השמש מחדש. וזה החידוש הגדול של נקדימון בן גוריון. אבל אסור לשכוח, ובזה נסיים, את המשפט הראשון של נקדימון בן גוריון, וזה שהכל למען עולי הרגלים. כי בסוגיה שלנו, נקדימון בן גוריון, כמו שאמרתי, מקבל את הכבוד לפתוח את פרק דחסידי, להיות בין הראשונים, החסיד הראשון שעליו מסופרים סיפורי המופתים בירידת הגשמים, אבל מי שזוכר את הגמרא הנוראה והיומה, לא הגמרא חלילה, הסיפור הנורא והיום במסכת כתובות בדף סמכרה וסמך זין, על ביתו של נקדימון בן גוריון, שהייתה מחזרת באשפה בין גללי בעלי חיים כדי למצוא לה אוכל, והגמרא שם מבקרת את נקדימון בן גוריון, שאף על פי שהיה איש חסן, לא עבד כדי בעי. כלומר, היה יכול לתת יותר, היה יכול לעזור יותר. ונקדימון בן גוריון מוכר לנו גם מאגדות החורבן, ולכן דמותו של נקדימון מורכבת. אבל אנחנו היום לומדים תענית. ובגמרא בתענית, נקדימון בן גוריון פותח את פרקא דחסידי בגלל דבר אחד, וזה, הוא לא עושה למען עצמו, אלא עושה למען הכלל, הוא עושה למען עם ישראל, וממילא מתפלל, הודע שיש לך אהובים בעולמך, שיכולים להגיע ממש עד כדי שינוי איתני הטבע. עד כאן יום נעים וחנוכה שמח.
אני אומר לכבודך, עשיתי.